נחום שי באוניברסיטת בר אילן על הנושא מחורת יום הכיפורים לפרשת ויקהל ולפרשת שקלים.
ערב טוב. חטא העגל מסתיים. משה רבינו מתעכב למטה במחנה ועולה בראש חודש אלול שוב ל-40 יום, ויורד בפעם השנייה עם הלוחות ביום הכיפורים, והיום נהיה ליום סליחה וכפרה, חוקת עולם לדורותיכם. ביום הזה, כך לומדים חז"ל, נאמר הסלחתי כדבריך של ספר במדבר. יום הכיפורים הזה הופך להיות מכאן ואילך לאותה חוקת עולם גדולה, ובפעם הראשונה סליחה וכפרה וכל מה שנכנס לתוך הכיפורים האלה מתחיל ביום ה-40 בעשרה בתשרי עם הירידה מן ההר. אבל מה קורה, ובשאלה הזאת אני רוצה להתמקד היום, מה קורה ביום המחורת? מה קורה יום אחרי יום הכיפורים? לרש"י יש מושג שחוזר כמה וכמה פעמים, הוא לא מושג של רש"י, הוא מושג בחז"ל. רש"י דבק בו גם במקומות שאחרים מתעלמים ממנו, ובמכוון, נגיע לזה עוד מעט. רש"י מייחס הרבה דברים שקרו ביום הזה של מחרת יום הכיפורים. וכשאנחנו מדברים על מחרת יום הכיפורים, אנחנו לא מתכוונים על אחרי שירדו, בימים שאחרי, בתקופה שאחרי, אלא על היום הזה של מחרת יום הכיפורים. היום הזה שעליו נאמר כמה פעמים, ויהי ממחרת. שניים מן הדברים שמתרחשים ביום הזה, השניים הראשונים שאני רוצה להזכיר בקיצור, פותחים את שתי הפרשיות שנעסוק בהם השבת, פרשת ויקהל ופרשת שקלים, שנחזור על כי תישא, על תחילתה של פרשת כי תישא בשבת שקלים, שנקרא השבוע כראשונה שבארבע הפרשיות, שהיא שבת הסמוכה לאדר הסמוך לניסן. פרשת ויקהל מתחילה בהזהרה על השבת, ואחר כך בהודעה על ההליכה לבניית המשכן. הפעולות האלה מתרחשות, נחזור לסדר הכרונולוגי של הזמנים, מיום הכיפורים, כלומר ממוצאי יום הכיפורים, ועד ראש חודש ניסן. בראש חודש ניסן יהיה היום השמיני, ויהי ביום השמיני, שאז תהיה חנוכת המשכן. מכף ג' אדר היום ועד ראש חודש ניסן יהיו שבעת ימי המילואים, ובראש חודש ניסן תהיה חנוכת המשכן עם האש שיוצאת, עם נדב ואביהו, עם כל מה שיתרחש. שישה החודשים האלה פחות עשרה ימים שיש מי' בתשרי ועד ראש חודש ניסן הם הימים שאחרי כל הטראומות. בואו נזכור את העם הזה, מה הוא עבר בחודשים האחרונים. זה עם שרק בתתוו וניסן, אנחנו עכשיו במוחרת יום הכיפורים, כלומר לפני פחות משישה חודשים אחורה, יצא ממצרים. הוא עבר את קריאת ים סוף, הוא התחיל לעבור לחיים של מן ובאר ועננים. הוא עבר את מלחמת עמלק, את חטא העגל, את הירידה הראשונה של משה, את שבירת הלוחות, את העלייה, את הירידה השנייה, ועכשיו הוא נכנס לחצי שנה של בניית המשכן. וכל המצבים האלו הם לא קלים בכלל. בואו לא נשכח שמדובר בעם שלפני תתוו בניסן יצא מכל שנות העבדות הקשות, יצא מהמכות, כשאני מדבר על יצא, אני מזכיר שוב, יצא מי שיצא. חמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. עם שרידי חרב, שרידים שיוצאים מהשואה הגדולה הזאת, עוברים את הכל, ולמחרת יום הכיפורים, הפעולה הראשונה שעושה משה רבינו היא, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, ויומר עליהם אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, ביום השביעי שבת שבתון, קודש שבת שבתון, כל העושה מלאכה יומת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, ופרשיית המשכן. רש"י מאיר מיד, ויקהל משה, מקור אחד, ב', למחרת יום הכיפורים כשירד מן ההר. כאן רש"י לא מסביר את החשבון שלו, אבל החשבון הזה הוא פשוט מאוד, זה היה העיתוי הראשון. אלא מה תגידו, למחרת יום הכיפורים, אולי זה היה כמה ימים אחרי, אנחנו עוד נראה אחר כך שלא. בעל המדרש, בלקח טוב, במקור שתיים, עושה את החשבון שלפיו רש"י פועל. ויקהל משה, אי מתי נהיה קיהול זה? אחר יום הכיפורים, שהרי אמרו רבותינו בסדר עולם, עלה ב-29 באב בפעם השנייה, ונשנית לו פעם שנייה, זה ראש חודש אלול, שבו אנחנו מתחילים לבקש את הסליחה והכפרה, ירד ב-10 בתשרי, לפיכך הוא יום סליחה ומחילה לישראל, שנאמר, והייתה זאת לכם לחוקת עולם, כאן זה מתחיל, רק אחר כך יאמר אחרי מות שני בני אהרון עם כל פרשת יום הכיפורים והכהן הגדול. זה יבוא כבר אחרי יום הכיפורים הזה. יום הכיפורים, כדאי לזכור, הראשון שמתרחש בירידה הוא לפני הציווי הבא, שיחול כבר על יום הכיפורים הבא. זה היה יום הסליחה והמחילה והכפרה הראשון. שנאמר, והייתה זאת לכם לחוקת עולם, אחר יום הכיפורים היא קהילם ומזהירם על מלאכת המשכן. למדנו 6 חודשים נתעסקו ישראל על מלאכת המשכן, פחות 10 ימים. אני חושב שגם בלי להיכנס לכל החשבונות ולהיכנס לסוגיה של שבת ומשכן, זה מאוד מרשים, כינוס כללי של כל עם ישראל מיד אחרי שיורד משה רבינו מהר סיני. כי בוא לא נשכח, אחרי כל מה שהעם הזה עבר, היה טיפול בהלם, היה עזרה ראשונה, היה טיפול חזק אחרי חטא העגל. 3,000 איש נהרגו, איש ברעהו, איש באחיו, איש בקרובו. הצלקות פתוחות. חור, מי שרק לפני כמה חודשים תמך בידיו של משה במלחמת עמלק, נהרג על ידי ישראל בחטא העגל. אהרון מנזף קשה מאוד על ידי משה. יהושע צמוד למשה. יהושע, חור, אהרון ומשה, זאת הרביעייה של ההנהגה שהנהיגה את העם אחרי חטא העגל, אחרי קריאת ים סוף במלחמת עמלק. צריך להבין מה קורה לעם עכשיו. העם, הייתי אומר, ברור שלא יחטא עכשיו, הוא בהלם מוחלט. הדבר הראשון שעושה משה רבינו פסיכולוגית זה מופלא. אף אחד לא ציווה אותו, אין מצוות הקהל את העם. אף אחד לא אמר לו, עכשיו כשתרד למטה, תקהיל מיד את העם, לא צריך. זו תגובה המנהיגותית היפה ביותר שיש. יורד משה רבינו, מוריד את הלוחות, הוא בעצם הצליח. הוא ניצח את מלאכי השרת. הוא שבר את הלוחות הראשונים. הוא מקבל שוב לוחות מלמעלה, והקדוש ברוך הוא מאשר את השבירה, אשר שיברת, ישר כוחך ששיברת. הוא השקע את בני ישראל, כל מה שעסקנו בפעם הקודמת. אבל הוא מבין שעכשיו הגיע הזמן לשיקום. ואז הוא מקהיל את כל העם ואומר להם, רבותיי, אנחנו יחד. אנחנו פה, יש מה לעשות ביחד. שזה משמעות אדירה. ומה אנחנו הולכים לעשות יחד? לבנות משכן. אנחנו הולכים לבנות הלאה. לא רק קיבלתם תורה והנה היא תהיה מונחת ומי שרוצה יבוא ויראה אותה שם באיזשהו מקום רחוק. נבנה משכן ואנחנו הולכים סביב המשכן הזה. ועכשיו הפעילות מתחילה, ואת המשכן לא בונים אנשי בני לוי. בוא נזכור את זה. בונים את המשכן בצלאל בן אורי בן חור. ולכל אחד זה עושה מיד אסוציאציות. זה הנכד של חור. למטה יהודה, ואיתו הוליאב בן אחי סמך למטה דן. היחד הזה של השבט הבכיר ושל השבט המאסף לכל המחנות, יהודה ודן, מחוברים, האריה והנחש. ומשה מקהיל את כולם, ויש משכן, ויש שבת, שבת מאוד חשובה ליד המשכן. זה לא בא להגיד שיש שבת, עם ישראל כבר יודע את זה מפרשת בשלח ומיתרו וממשפטים ומכתיסה, אין מצווה שחזרו עליה כל כך הרבה פעמים כמו שבת. אבל יש משכן ויש שבת, הולכים ביחד. פה לא נותנים זהב בלי גבולות. פה כשאומרים ביום שישי עוד רגע שבת ויש צפירה, אתם תפסיקו. ואז נראה שהמשכן הוא לא איזו אקסטזה כזאת מתפרטת. והולכים יחד. ויש תקווה, ויש אור, ואני, משה רבינו, שלפני חודשיים אמרתם, לא ידענו מה היה לו, אני איתכם. הנה אני מוביל. מהלך נפלא. באותו יום שבו משה מקהיל את כל ישראל, זה מן הסתם לא דבר כל כך פשוט, אנחנו יודעים מה זה לעשות משאל עם, מפקד. מוביל הקהלה של כל העם, כל העם ביחד. הוא גם עושה עוד משהו, שהוא הדבר השני שאנחנו נקרא השבת. הוא נושא את ראש כל בני ישראל, דבר שנראה, הייתי אומר, חיסכון באירועים. כי אם כבר מקהילים את כל ישראל, למה לא לעשות מניין כבר? אגב, למה כן לעשות מניין בכלל? מי ביקש לעשות מניין? עוד לא היה אף פעם מניין. ההיגיון הוא פשוט. רק עכשיו הייתה מגיפה. עכשיו, לפני חודש וחצי, חודשיים. אחרי חטא העגל, ויגוף השם. הייתה מגיפה בישראל. ואז מכנס משה למוחרת יום הכיפורים, ומיד נראה את זה, אנחנו נקרא ויקל בשקלים, ואנחנו נחשוב ששקלים קוראים כחודש אדר, וויקל קוראים כי זה פרשת שבוע, אבל זה פירי פלאות, שתי הפרשיות האלה התרחשו באותו יום בהיסטוריה. באותו יום בהיסטוריה הקהיל משה את העם, לימד אותם את השבת והמשכן, אחרי שהוריד את הלוחות ביום שלפני, ולימד אותם עכשיו למנות את עצמם במחציות שקל. אבל לא סתם למנות, אלא בוא נחזור לפסוקים של שקלים, מקור 3, וידבר השם אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. אנחנו שומעים את האווירה? למה לפקוד, ריבונו של עולם? מה קרה? כי הייתה מגיפה. צריך לחזק. עוד רגע נמשיך בפסוקים, אבל אם תראו רגע את רשי במקור 4 בתחילתו. מקור 4 זה רשי על הפסוקים האלה של פרשת שקלים. ונתת אותו על עבודת אוהל מועד, מיד נחזור, את כל השקלים תיתן על עבודת אוהל מועד שמתחילה עכשיו 6 חודשים. נכון? עד ראש חודש ניסן. הנה רשי, למדת שנצטווה למנותם את עם ישראל בתחילת נדבת המשכן, אחר מעשה העגל, אבל לא אחר מעשה העגל בי"ז תמוז, אחרי שהשתברו הלוחות, אלא כשירד משה, מפני שנכנס בהם הגיפה, כמו שנאמר ויגוף השם את העם. משל לצון החביבה על בעליה שנפל בדבר, ומי שפסק אמר לו הבעלים לרועה, בבקשה ממך מנה את צוני ודע כמה נותרו בהם, להודיע שהיא חביבה עליו. עם ישראל צריך איזה חיזוק עכשיו, זה מאוד הגיוני. ישנו ביטוי פלאי פלאות שמופיע בחז"ל במסכת בבא בתרא במקור 5. כתוב שם, ואף פעם לא הבנתי עד שחשבתי על זה שזה נעשה למחרת יום הכיפורים באותו ויקל. כתוב שם כך, אמר רבי אבאו, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, במה תרום קרן ישראל? שומעים ביטוי. צריך לחזק טעם. במה תרום קרן ישראל? ומה עושים הרמת קרן ישראל עמך? מה עושים איתם? אמר לו, וכי תישא. כי תישא זה לא כי תמנה, כי תישא, תרים את ראשם, כי תישא את ראש, תרים להם את הראש, תגביה אותם למעלה. רשי שם אומר נפלא, הוא לא מצוטט פה, רשי בבבא בתרא אומר, כי תישא כיצד נושאים ראשם של ישראל בהגבהה, בהגבהה, למד אותם לתת כופר לצדקה. שיתנו אחד לשני, אז כי תישא. אגב, בפסיקתא רבתי מופיע, כי תישא את ראש, זה מדרש פלאי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מהו ראש בני ישראל? כי תישא את ראש, מהו ראש בני ישראל? אני הוא ראשם. כאשר תרום קרנם, תרום קרני. תגיד להם, גם אני צריך שיישאו את הראש. כולנו צריכים. אני איתם. שכינה גלתה עמהם. שכינה גם צריכה עכשיו חיזוק גדול יחד איתם. ואז ממשיכים הפסוקים את כל פרשת שקלים, מחצית השקל בשקל הקודש, תרומה, לא נדיב ליבו עדיין, לא מי שרוצה לתת כיור מנורה, אלא כולם, העשיר לו ירבה והדל לו ימעיט, ונרוץ לפסוק האחרון, כל העסק הוא כדי לחפר על נפשותיכם, למה כפרה כל כך? עכשיו זה מובן, כי נכון שכבר תיקנתם כאילו את חטא העגל, אבל צריך עכשיו טיפול שורש. צריך עכשיו להמשיך קדימה ולדעת שאנחנו מתקנים את זה עד הסוף. ולקחת את כסף הכיפורים מעת בני ישראל ונתת אותו על עבודת אוהל מועד. עכשיו זה מובן? מה זה על עבודת אוהל מועד? קח קופה, ובשישה החודשים הקרובים פחות העשרה ימים, משם ילך הכסף לעבודת המשכן. והיה לבני ישראל לזיכרון לפני השם לכפר על נפשותיכם. אם נסתכל שוב במקור 4 למטה למטה, רש"י אומר, אם נסתכל בתורה נראה שני מניינים. יש גם שלישי בסוף תקופת המדבר, בפרשת פנחס. אבל יש שני מניינים, אחד פה, כי תישא את ראש בני ישראל, אין את כל הפירוט, כמה יצאו. אבל יש את כי תישא את ראש, יש בספר במדבר בפרק הראשון. שם יש פרק שלם של מניין, לפקודיהם, לפקודיהם, לפקודיהם. עושה רש"י את החשבון, נסתכל בשורות המודגשות בסוף, נמצאו שני המניינים האלו בשנה אחת. המניין הראשון היה בתשרי מתי? עוד פעם, לאחר יום הכיפורים. שנתרצה המקום לישראל לסלוח להם ונצטבו על המשכן. והמניין השני היה באחד באייר. מתי זה? חודש אחרי חנוכת המשכן. באחד לחודש השני. מצוין. אז זה באותה שנה, אם השנה מתחילה מתשרי, זה באותה שנה. אם היא מניסן, אז זה כבר באייר. אז יפה, אני מבין מה קורה למחרת יום הכיפורים. למחרת יום הכיפורים, אם אנחנו מבינים נכון, מתרחש תהליך מאוד מאוד צפוי. מאוד גדול. יורדים למטה אל העם, אבל הפעם לא לך רד כי שיחת עמך, אלא לך רד כי צריך להעלות את העם. די, מספיק, היית פה 40 יום ו-40 לילה, ועוד 40 יום ו-40 לילה. צריך לחזור אל העם, משה רבינו, להרים אותו, כי תישא את ראש, במה תרום קרן ישראל, ולהגיד לו, אפשר להמשיך קדימה. ואיך ממשיכים קדימה? אז אם אתה כבר יורד לשם, תעשה שני דברים. האחד תדבר על שבת ומשכן, השני על כופר לצדקה. זה כל היופי ביחד, זה הבן אדם למקום, זה הבן אדם לחברו, אבל לא סתם הבן אדם לחברו, כי זה לא מחצית השקל לצדקה אחד לשני, אלא זה מחצית השקל לצדקה כדי לבנות את אדני המשכן, את היסודות. זה הידיעה שאני לא יותר ממך ואתה לא יותר ממני, גם אם אני העשיר בעם ואתה הדל בו. זה הידיעה שכל אחד מאיתנו זקוק לשני. כך מרימים את קרן העם. איך? זה נפלא מבחינת המשכן. יש שם המון המון תרומות, אבל הכל בנוי על האדנים, על היסודות, והיסודות בנויים על סוג תרומה פלאי. אסור לך לתת יותר ממני. זה דבר שלא קיים, אנחנו לא מכירים את זה. אני מבין שיכול להיות מינימום, אבל לא, המצווה במחצית השקל היא מקסימום במינימום. אתה לעולם תדע שגם אם אתה מלך וגם אם אתה כהן גדול וגם אם אתה חכם וגם אם אתה עשיר, אתה זקוק לאחרון היהודים שעוד לא נתן את מחצית השקל. אם מחצית שקל אחת חסרה, היסודות של המשכן לא קיים. עכשיו בתוך המשכן כל נדיב ליבו יביאה. אבל את היסודות העשיר לא ירבה. וכך שתי הפעולות האלו נעשות מיד למחרת יום הכיפורים. עד כאן מצוין. ועד כאן גם מוסכם על כל הפרשנים. אשר יום הכיפורים לפי רש"י נעשו עוד שני דברים, זה כבר נראה די משונה. כשאני אומר לפי רש"י, מכאן ואילך רש"י יתחיל להתווכח עם הפרשנים האחרים. אני רוצה לטעון שזו שיטתו המיוחדת של רש"י, נראה את זה בהמשך עוד. לעניות דעתי, אני כבר לא נוגע בכלל בבעיה של העייפות אחרי 40 יום ו-40 לילה, זה כבר בכלל זה מושגים שאנחנו לא מבינים, או שרבינו, יכול להיות שמנהיג אחר היה יוצא לכמה ימי נופש, אבל אני חושב שלעשות מפקד של כל בני ישראל, ללמד אותם הלכות משכן, אתם מבינים מה זה? נראה אותנו גומרים ביום אחד תרומה תצווה, כי תישא ויקל בפקודי עם רש"י. משה רבינו לימד אותם את זה עם רש"י. ללמד אותם את יסודות המשכן והשבת, זה יפה. אני חושב שזה הספק יפה ליום. כל עם ישראל אפשר ללכת לנוח בערב ולצאת מנקודת הנחה שמיצינו את היום. אבל לרש"י זה לא מספיק, אפשר להכניס עוד כמה דברים ביום אחד, י"א תשרי, למה לא לנצל את היום עד הסוף? הרי י"א תשרי, לישיבניקים הם זוכרים שזה תחילת בין הזמנים. אז אפשר, מיד אחרי יום כיפור, יוצאים לחופש, אפשר ככה משהו לעשות. רש"י מכניס אותנו למחרת יום הכיפורים לעוד משהו, שטכנית אני לא מבין איך אפשר לעשות אותו עם השאר. מקור 6 מחזיר אותנו לפרשת יתרו. יתרו מגיע לפי רש"י מיד לאחר מתן תורה, למרות שהוא מופיע קודם מתן תורה, ואין מוקדם ומאוחר, ופעם נגענו בזה באריכות, מה מחפש יתרו ליד מתן תורה, לא נכנס לזה עכשיו בכלל. מה שחשוב לי הוא דבר אחר. יתרו מגיע ביום הכיפורים, ואז ויקח יתרו מקור 6 חותן משה עולה וזבחים לאלוהים, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים. קודם כל נדלקים נורות אדומות, לפי החשבון של רש"י שזה יום הכיפורים, מה היה ביום כיפור שם הייתה סעודה? האמת היא שזה בכלל לא קשה, כי יום הכיפורים של הצום יופיע רק אחר כך, בשנה השנייה. עכשיו רק ירדנו מלמעלה. כך מסבירים כל הפרשנים. חוץ מזה לא חשוב לי עכשיו איך זה בדיוק מתרחש. אבל עכשיו הפסוק הבא. ויהי ממחרת, ועוד לא נאמר שזה היה ביום הכיפורים. סתם הייתה לי הנחה כזאת, עוד מעט נראה שרש"י טוען את זה. ויהי ממחרת, ממחרת מה? וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. לא יודע באיזה יום זה היה, בינתיים לפחות, אבל אני כן יודע שבניגוד למפקד ולשקלים ולשבת ולמשכן, ששם לא יודע כמה שעות זה לקח, פה זה היה כל היום, נכון? זה היה מהבוקר עד הערב. הרבה זמן שיפוט. והרי יתרו רואה כל כך הרבה זמן שיפוט, ואז הוא בא אל משה ואומר לו, מדוע אתה יושב לבדך מן הבוקר עד, כל העם עומד עליך מן הבוקר עד הערב, די. אומר רש"י, ויהי ממחרת, מוצאי יום הכיפורים היה. או, עכשיו כבר יש למשה מה לעשות ביום הזה. איך בדיוק זה מסתדר, אגב, טכנית, אני לא מבין. איך הוא ישב לשפוט מהבוקר עד הערב, והספיק באותו יום להקיל את כל העם, ללמד אותם שבת ומשכן, ולמנות ופרשת שקלים. משהו פה קצת לא מסתדר מבחינת הזמנים. כך שנינו בספרי, ומהו ממוחרת למוחרת רידתו מן ההר. בעל כורחך אי אפשר לומר אלא ממוחרת יום הכיפורים. הספרי חכמים מסביר את רשי למה רשי כל כך דבק בעמדתו, ואין לומר ממוחרת שאכלו ושתו. זה לא ממוחרת. ומה סימן נתן בזה? הרי אנחנו לא יודעים את התאריך מתי הם אכלו ושתו, זה לא כתוב. כתוב שיתרו בא, ואז הם הביאו עולות וזבחים ואכלו. אז מה כתוב ממוחרת? אני לא יודע מתי זה היה. לכן אומר רשי, אז מה זה למוחרת? למוחרת הירידה מההר. והירידה מההר, אני יודע מתי היא הייתה. היא הייתה בסוף 40 יום, כשמשה ירד. מי אמר לך, אולי כל זה היה לפני מתן תורה? אומר רשי, לא יכול להיות. הרי מה אומר לו יתרו ממוחרת? והזהרת את העם, את חוקי האלוקים ואת תורותיו. סימן שהוא כבר ירד מההר. אז מה זה ויהי ממוחרת? ממוחרת התאריך הידוע. מהו התאריך הידוע? יום הכיפורים, שהוא יום סליחה, שבו העם יורד, שבו משה יורד מן ההר. מצוין. אגב, הרמב"ן, למשל, אם נסתכל רגע במקור 8, הרמב"ן לא מקבל את זה בכלל. הרמב"ן אומר, אני לא מבין טכנית איך זה היה. ולכן הוא אומר, וגם כן אין הכוונה, טוען הרמב"ן, שיהיה ממחרת ממש. הוא אומר, אבל הכוונה, אני מדלג שתי שורות, אבל הכוונה לברייתא הזו שאמרה, זה לא רש"י שאומר ממחרת יום הכיפורים, זו ברייתא בספרי שכתוב בה ממחרת יום הכיפורים. אז מה הרמב"ן אומר, אין הכוונה? אומר הרמב"ן, הכוונה לברייתא הזו לומר שהיה זה אחר יום הכיפורים. באיזשהו שלב שהיה יום פנוי, תראו את הביטוי ברש"י, כי אין להם יום פנוי למשפט מיום בואם להר סיני עד אחר יום הכיפורים של שנה הראשונה הזאת. אומר הרמב"ן, תחשבו מה היה פה, הרי מי הרגע שהם באו להר סיני בג' סיוון, בימי ההגבלה, באלף סיוון, בסדר? לפני שבועות, 40 יום שעלה משה, שבירת הלוחות, 40 יום השניים, סביר להניח שבמשך החצי שנה הזאת, הרי אנחנו עוסקים ביהודים, סביר להניח שקצת רבו. אז לא היה הרי יום אחד לעשות משפט. אז מצאו יום, אני יודע מתי, ראש חודש כסלו. וממחרת הכוונה היא, כמו שכתוב אצלנו בחנויות, תכף אשוב. ממחרת, מחר. רש"י לא מוכן לקבל את זה. ורב אליהו מזרחי הראם, הפרשן הגדול של רש"י, הוא אומר, אני לא מבין בכלל את הרמב"ן. אומר הראם, זה נכון, מופיע לפעמים בתורה מחר, והכוונה היא מחר שלאחר זמן. מחר. אבל מוחרת מוכיח הראם בכל מקום במקרא, זה יום מדויק. ממוחרת, זה היום שאחרי, בדיוק. אז אם כתוב האם ממוחרת, זה יום אחרי יום הכיפורים, למה לא מסתדר לך עם הזמנים? בסדר, זה לא מסתדר לך, אבל לכן אתה לא יכול להזיז את זה לראש חודש כסלו או לחנוכה. זה היה ממוחרת. יש לך בעיה עם הזמנים? אז יש בעיה, נו. צריך לפתור אותה איכשהו. הזמן קצר, לא רוצה להיכנס לבעיה הזו. כולם עוסקים בה. איך בדיוק זה יסתדר עם הזמנים? חייבים לצאת מנקודת הנחה שמן הבוקר עד הערב, זה לא כל המן הבוקר עד הערב, כי אז פיזית אי אפשר להכניס את המפקד. ובאמת הראשונים טוענים שמן הבוקר עד הערב, וככה ההלכה, הכוונה היא מן הבוקר עד אחרי חצות שבו השמש מתחילה לנטות למערב. יופי. ואז מהצהריים עד השקיעה היה זמן לארגן סך הכל מפקד של כל עם ישראל ושקלים ושבת ומשכן. זה בהחלט מספיק. טוב, לא רוצה להיכנס יותר. אני מבין ששלושת הדברים האלה נעשים למוחרת יום הכיפורים, ושכשהרמב"ן רוצה לטעון שלא, רש"י דבק, זה ממש בי"א תשרי. נכון? עד כאן בסדר. גם הדבר השלישי קשור לשני הדברים הראשונים בעצם, מבחינת האווירה של מוחרת יום הכיפורים, אם אני מפסיק להיות דקדקן בשעות, זה לא מעניין אותי. אני רוצה להבין מה רוצה משה רבינו ממחרת יום הכיפורים. מה הוא רוצה? הרי שלושת הפעולות האלו נעשות על ידי משה, לא על ידי הקדוש ברוך הוא שאומר למשה. משה שואל ריבונו של עולם במה תרום קרן ישראל. משה הולך להקיל את העם. משה יושב לשפוט את העם. לא כתוב ויאמר השם אל משה שפוט את העם. הוא עושה את זה. ואני מאוד יכול להבין. צריך להרים את קרן ישראל. צריך לדבר איתם על בן אדם למקום מחדש. צריך להראות להם שיש תקווה. ומנהיג חכם יודע גם עוד דבר. זה נפלא. הוא יודע להגיד לעם, רבותיי, אני מבטיח לכם שהכל יהיה בסדר, אבל אני לא רוצה שנטעה עכשיו בהפנינג של הקדושה האדירה הזאת, שכל העם מכונס יחד, וכולם עוסקים באיזה אחדות אדירה. אני יודע שיעברו יום יומיים ונתחיל לריב קצת. ואנחנו בני אדם, ויכול להיות שתצטרכו שרי אלפים ושרי מאות ושרי עשרות. אז אני מודיע לכם, ירדתי מהר סיני, ומעכשיו יש לעבוד על המשכן, על הקודש, על קודש הקודשים, ואם מוכרחים להתווכח על הבעיות המוניציפליות, יש סדרי משפט. אנחנו ירדנו, התקרקענו. אנחנו כבר לא למעלה בהר סיני, אנחנו פה, הכל בסדר. אתם דואגים, נכון? זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. ובכן, הנה מערכת בתי המשפט. וישב משה לשפוט את העם מן הבוקר עד הערב. זה מצוין. חז"ל אגב אומרים, איך יכול להיות מן הבוקר עד הערב? והם אומרים, אלא שדיין שדן דין אמת לאמיתו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית שנאמר אצלו ויהי ערב ויהי בוקר. כך כתוב בגמרא בשבת. הכוונה היא שהוא דן שעה אחת. אבל השעה הזאת שהוא דן, לא חשוב עד חצות או לא עד חצות, הוא ישב 10 דקות לדון. הוא רצה להראות לעם ישראל, עולים עכשיו, מתקדמים קדימה, אני איתכם לגמרי, וגם אם יהיו קשיים, יש משפט, יש מערכת, אתם לא צריכים להישאר במדרגה ההיא האדירה. אל תשכחו את כל הטראומות האחרות שלא הזכרנו, של העם שרואה את הקולות, של העם שרואה את הלפידים ואת הברקים ואת ההר השן, ואומר אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פנמות. כמה דברים העם הזה עבר. ועכשיו צריך לרדת ולהגיד, זהו. שעות קבלה למשפט בין השעות זה לזה, ותמתינו, והנה זה יהיה מסודר. ולכן בזמן מאוד מתאים מגיע יתרו ומציע הצעות ניהול תקינות. מצוין. עד כאן אני מבין את רש"י טוב. נשאר לי רק עוד דבר אחד שרש"י מכניס למחרת יום הכיפורים. הוא קשור לפרשה הקודמת, ואותו אני כבר לא מבין, לא מבחינה טכנית, אבל העניין הטכני לא מעניין אותי. אותו אני לא מבין מבחינה מהותית. אם צדקתי עד עכשיו, מחרת יום הכיפורים זה יום ההרגעה, זה יום ההתכנסות, זה היום שבו יורד המנהיג המנותק, הנשגב. אל תשכחו עוד טראומה אחת שרק רמזנו לה, הוויכוח ההוא שהיה בין משה לאהרון. אל תשכחו אותו. עם ישראל היה מאוד קרוב אל אהרון. זה אהרון האוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. זה אהרון שכשהוא ימות יבכו אותו כל בית ישראל, האנשים והנשים, מה שמשה לא יהיה כתוב בו. כי אהרון היה אוהב ורודף דין שלום ורצה שלום. ומשה היה אומר, ייקוב הדין את ההר. ומשה פנה אל אהרון במילים מאוד חריפות, מה עשה לך העם הזה, כי אתה עם השיטה שלך הבאת עליו חטאה גדולה. והתורה סיימה בפרשת כי תישא בחטא העגל את המילים הכי קשות שיש, על העגל אשר עשה העם, אשר עשה אהרון. לא פחות. ועם ישראל שאיבד את חור, ומשה רחוק לו, אהרון מאבד את מעמדו בפניו. ואת יהושע אין לו, כי הוא עם משה כל הזמן שם. וההתכנסות הזאת הירידה של משה, השהייה בתוך המחנה, ההתחברות עם הכלל, היא כל כך מובנת. ולכן כל כך לא מובן הדבר הרביעי, שהוא קשה לחלוטין, וכאן מתחיל הכל. מקור 10. כאן הכל מתחיל, עד כאן, זה הקדמה בלבד. ומשה ייקח את האוהל. לא כתוב בתורה מתי זה היה. כתוב בתורה שמשה יורד מחטא העגל, לוקח את האוהל, ונטלו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה. נכון? זה דבר הפוך מהאווירה של מחרת יום הכיפורים. והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. לכן טוען מיד הרמב"ן, זה היה ביום רידתו בי"ז תמוז, במקור 12 בשורה השנייה, שרף העגל ודן עובדה, ויהי ממחרת בי"ח תמוז, מיד אחרי חטא העגל, הכעס היה עצום, ומשה רבנו אמר, בכזה כעס אני לא רוצה להיות פה. לקח את האוהל מחוץ למחנה כחלק מהטיפול בהלם, בסדר? עמד מחוץ למחנה עם האוהל, אמר אליי יבוא מי שראוי, אני לא איתכם. יבוא זמן ואני אחזור, עכשיו לא. וניצק את עצמו מהמחנה. כך טוען הרמב"ן. אבל רש"י טוען, מה פתאום? אומר רש"י במקור 11, ומשה ייקח את האוהל, אתם רואים מקור 11 ברש"י, זה פילי פלאות, זה אף למפלא הסיפור. והדבר הזה, את מה? את היציאה עם האוהל מחוץ למחנה, מתי עשה משה? נהג משה מיום הכיפורים עד שהוקם המשכן ולא יותר. הרמב"ן בכלל לא מבין, אני חוזר רגע למקור 12 בשורה הראשונה. הרמב"ן מצטט את רש"י, שטוען שהיציאה עם האוהל מחוץ למחנה הייתה למחרת יום הכיפורים, והוא אומר לו, ואם היה הוצאת האוהל אחרי יום הכיפורים, הנה גם הקדוש ברוך הוא וגם משה ברצון היו. הרי עכשיו הכל אווירה טובה. אז מה פתאום לוקחים את האוהל מחוץ למחנה? ורש"י דבק בעמדתו. האוהל שלקח משה והוציא אותו מחוץ למחנה, זה נעשה במוצאי יום הכיפורים. אגב, טכנית צריך בשביל זה עוד זמן קצת. אבל כבר סיכמנו שיש מספיק זמן למפקד, לשקלים, לשבת, למשכן, לשפוט את העם מהבוקר עד הערב, ולהעביר את האוהל ולנטות אותו מחוץ למחנה. באוהל הזה יהיה עוד משהו. באוהל הזה, אם נחזור רגע למקור 10, תתרחש פעילות מרתקת. והיה כצאת משה אל האוהל, יקומו כל העם וניצבו איש פתח אוהלו, והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה. ויהי כבו משה האוהלה, ירד עמוד הענן ועמד פתח האוהל, ודיבר עם משה, וראה כל העם את עמוד הענן עומד פתח האוהל, וקם כל העם והשתחוו איש פתח אוהלו. עכשיו העיקר, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו, ושב אל המחנה, מי? משה, ומשרתו יהושע בן נון נער, לא ימיש מתוך האוהל. אני חושב שהמקור הזה במגמה שלו הפוך לגמרי מכל המקורות הקודמים. אני חוזר, חור מת. אהרון, אנחנו יודעים מה קרה. אולי זה הזמן שמשה תיקח עכשיו את יהושע. הנער הזה, כבר אמרנו, היה בן 56. הנער הצעיר הזה. אולי תיקח את יהושע עכשיו ותגיד לו, יהושע, אתה עוזר לי עכשיו 6 חודשים בונים משכן. העם לא שאל איפה יהושע בחצי שנה הזאת? חצי שנה יהושע כשבונים את המשכן. הרי בטח כל העיתונות הייתה מלאה. איפה הוא? הוא נמצא שם בתוך האוהל, מחוץ למחנה. וזה היום שמשה מוצא לנכון לקחת את האוהל ולנטות אותו מחוץ למחנה. המשותף לארבעת הדברים זה שכל הדברים הם ספונטניים של משה. על אף אחד הוא לא תשובה. אבל השונה בין הדבר הרביעי לשלושת הדברים הראשונים הוא שהתפקיד הוא לגמרי שונה. אז למה משה עושה את זה? אז מה באמת היה במחרת יום הכיפורים? לי נדמה, ואם הדברים נכונים, לכולנו, במציאות שאנחנו חיים בה עוד יותר. וכשאני אומר לכולנו, אני מתכוון גם ליושבי האוהל, אולי קודם כל ליושבי האוהל, ליושבי בית המדרש, וגם ליושבי בית הכנסת. אני רוצה להסביר למה אני מתכוון. ואני מודה שאני אומר את הדברים מתוך תחושה של צורך לעסוק בהם היום, דווקא מתוך אולי מה שקורה בתוכנו, בתוך בתי המדרש שלנו, שצריך איזשהו חיזוק בעניין שאליו אני חותר. המתח הזה בין משה לאהרון הוא לא מתח בין משה לאהרון. גם לא נכון לקרוא לו מתח בין משה לאהרון. אם יש דמות של שני אחים, בניגוד לסיפור יוסף והאחים, בניגוד לסיפור האחים הקודמים, של שני אחים שהולכים יחד. כתוב שם, וילך אל הר האלוהים, ויפגשהו, וישק לו, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, זה משה ואהרון. החסד והאמת. האמת המוחלטת של יקוב הדין את ההר, והאוהב שלום ורודף שלום של אהרון. אבל בין שני החסד והאמת הנפגשים האלה, יש שתי תפיסות, שברגעים מסוימים מגיעות לוויכוח. חשוב מאוד. אנחנו רגילים לשני סוגים של תלמידי חכמים. הייתי קורא להם תלמידי החכמים של בית המדרש ותלמידי החכמים של בית הכנסת. תלמידי החכמים של בית המדרש הם תלמידי החכמים שנמצאים בתוך האוהל בפנים. ותפקידם כלשון המושג מדרש, לדרוש ולחקור ולשאול היטב. לראות כל דבר בעומק שלו, בלי להתחשב בכלל בשאלה אם מחוץ לכותלי בית המדרש כרגע זה מובן, פופולרי, לא פופולרי, מקבל. בית המדרש צריך להיות כל כולו אמת. הקצין את האמת הזאת עד לצורה שכבר לא הייתה מקובלת על רבותינו, אבל מתוך תפיסה נכונה, רבן גמליאל בצורה המפורסמת שלו, כשהוא קבע שכל מי שאין תוכו כברו לא יוכל להיכנס לבית המדרש. ואז נתמעטו ספסלי בית המדרש, כי כבר לא הייתה קורולציה, לא הייתה זיקה בין בית הכנסת לבית המדרש, בין החוץ והפנים. כי מי יכול להעיד שתוכו כברו? ואז הייתה אותה הפיכה מפורסמת, שרבי אלעזר בן עזריה נכנס בה לנשיאות, כי רבן גמליאל לקח את הכל לצורה של אמת גדולה כזאת. זאת אולי מחלוקת שיש תמיד בין שמאי להלל, בין משה לאהרון. המחלוקת הזאת תופסת עכשיו בעם ישראל במחרת יום הכיפורים משמעות מאוד גדולה. העם בהלם. את עוצמתו של משה שכל מישהו ששכח אולי, והם לא טענו שהם שכחו את עוצמתו, הם רק חשבו שהוא כזה עצום שהוא כבר לא יחזור אליהם. את עוצמתו עכשיו הם לא ישכחו אף פעם. אבל עוצמה אדירה הזאת היא עוצמה, אבל השאלה אם זה מתחבר אליי במילים שלי. השאלה אם זה מתחבר במושגים שאני יכול להבין, פה. פעם למדנו גמרא בסוף מסכת ברכות, שהייתי רוצה לחזור אליה עכשיו רגע אחד, כדי לנסות להסביר את המושגים האלה. כשחזרתי אליה השבוע, התחדש לי חידוש בפרק בתהילים, שאני חושב שבו עסוקה הפרשה שלנו. אני רוצה ללמוד את זה רגע, ומזה לחזור בסוף, למה היה זה ממחרת יום הכיפורים. לדעתי המושג ממחרת יום הכיפורים הופך להיות מושג נצחי כמו יום הכיפורים. כמו שיום הכיפורים הזה הופך להיות מכאן ואילך יום סליחה וכפרה, יש מושג כזה שנקרא הרגע שאחרי ההי, הרגע שאחרי העוצמה. אז מגיע מחרת יום הכיפורים. ולמחרת יום הכיפורים יש חשיבות גדולה מאוד. כשסיפרתי פעם, אני זוכר שסבי עליו השלום היה שואל אותנו תמיד, למה אומרים מיד במוצאי יום הכיפורים בתפילת ערבית, סלח לנו אבינו כי חטאנו. אבל מי חטא? עכשיו נגמר יום כיפור, איזה סלח לנו אבינו כי חטאנו? במאירי וזה, כן. אומר, במאירי וזה אפשר בלי. והיה עונה בתוך, סלח לנו אבינו כי חטאנו, בטח שצריך להגיד, כי מי הזמן שנגמר מעילה עד שכבר הגעת לאמצע 18, או-הו, כמה צריך לבקש סלח לנו אבינו. אבל מיד הוסיף בשאלה ואמר, טוב, זה תירוץ, אז סלח לנו אבינו, אבל למה מיד שגומרים נעילה, כבר אומרים, והוא רחום יחפר אבון? איזה אבון? זה כבר אין תירוץ. ועל זה הוא ענה תשובה שתמיד תופסת אותי. היה אומר, והוא רחום יחפר אבון, הוא על זה שנדמה לך שיום כיפור נגמר. ההרגשה הזאת באותה שנייה, של ירידת מתח, השנייה הזאת, על זה והוא רחום יחפר אבון. רק נגמר יום כיפור, כבר הפועל יחפר עוד פעם. צריך להתחיל עם הקופה לשנה הבאה. אחרי ששאלתי אותו, נו, כל זה היה טוב לפני שידענו את זה, אבל עכשיו אני כבר יודע את זה. אמר לי, זה לא יעזור. ההרגשה שהכל נגמר קיימת. משתחררים ממשהו. יש ממחרת יום הכיפורים. נגמר יום הכיפורים. ממחרת יום הכיפורים יש מפגש של בית המדרש ובית הכנסת, שאליו אני רוצה להיכנס, כי ביום הכיפורים כולנו נהיים אנשי בית המדרש. כולנו מתנתקים ונכנסים לעולם של בית מדרש, של תוכו כברו. ובמוצאי יום הכיפורים כולם עוברים את התהליך של היציאה מבית המדרש לבית הכנסת. חז"ל עוסקים בזה בסוף מסכת ברכות. אני רוצה רגע לחזור לגמרא הזאת ביחד. אמר רבי לוי בר חייא, מקור 13. היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש כזה שדורשים אותו בתוך הפרק, כי אם הלימוד שלנו נכון, הוא שופך אור חדש לגמרי על הפרק, אולי בכלל על תהילים בדוד המלך בפרקים האלה. שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, ייראה אל אלוקים בציון. יפה. הגמרא הזאת עוסקת במי? בכולנו, בכל אדם, נכון? בכל יהודי ויהודי. אתה גומר להתפלל בבית הכנסת, ויוצא לבית המדרש. מה זה לבית המדרש? אתה קובע שיעור של שתי דקות. של שעה? לא מדובר באדם שכל יומו יהיה בבית המדרש. הוא יוצא מבית הכנסת, נכנס לבית המדרש, וכך נפסקת ההלכה. זו הלכה בשולחן ערוך. ההלכה אומרת, מדובר פה גם באנשים שאינם יודעים לקרוא בכלל. הם אינם יודעי קרוא. ובכל זאת הוא נכנס לבית המדרש, שומע 10 דקות כמה פסוקים, כמה משניות. מצוין. פרתי היום, אמר לי פעם יהודי זקן, וימים, שאותם יהודים שאני תמיד עומד חולשת הדעת באמת באמת אליהם, קמים ב4 בבוקר, והולכים לטבול ולהתפלל, אחר כך אומרים את החוק לישראל, אחר כך יוצאים לעבודתם ולפרנסתם. ואז פעם אמרתי, זה דבר תורה לפני הסוף תפילת שחרית, ושם אומרים את המשפט של כל השומע הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר הליכות עולם לא. אל תקרא הליכות אלא הלכות, אז עולם, עולם הבא, לא. אז הוא אמר לי ככה, הוא אומר לי, תראה, מה זה עולם הבא ומה זה בין עולם הבא, מה אני מבין, זה בטח אתם מבינים. הוא אומר לי, עולם הבא זה עסק שלכם. הוא אומר לי, זה לא, אני יודעת מה שמה אני מבין עולם הבא. אני אגיד לך משהו אחר, הוא אומר. אני, הוא אומר, לא מבין מה שווה העולם הזה בלי שתי הלכות בבוקר. הוא אומר, עזוב את העולם הבא. הוא אומר, זה בשביל העולם הזה. הוא אומר, כל העולם הזה שלי נראה אחרת. גמרתי בבית כנסת, 5 דקות בבית מדרש, ועכשיו הכל מקבל תדלוק. אומר לי, זה נחת. עולם הבא יכול להיות זה בונוס. העולם הזה, זה מספיק לי. זו הגדרה מצוינת. כששמעתי את זה, חשבתי שאני מבין את המושג זוכה ומקבל פני שכינה. בלי מילים גדולות. זוכה ומקבל פני שכינה. הוא מחובר כמו תקע לשקע. והוא כל הזמן בשקע. גם אם הוא הולך עכשיו 10 שעות עבודה קשות. וקינאתי בלשון הווה מתמשך. אחר כך מופיעה דרשה שנייה. אמר רבי חייא בר אשי אמר רב, זה המורה חדש, נכון? זה לא אותו אומר מקודם. תלמידי חכמים, עכשיו לא עוסקים בכל עם ישראל, אלא דווקא תלמידי חכמים, זו קבוצה מסוימת. אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר ילכו מחיל אל חיל, ייראה לאלוקים בציון. מצוין, אז לכל עם ישראל, הפסוק ילכו מחיל אל חיל, ייראה לאלוקים בציון, הוא פסוק שנאמר באווירה מלודית. זה נחמד. זוכה ומקבל פני שכינה. עולם הזה בטוח יש לך, יש טעם לחיים. אבל תלמידי חכמים אין להם מנוחה. שנאמר ילכו מחיל אל חיל. זה כנראה באיזה קצב של מצעד לכת, של מרש. פה את המוזיקה, לפי זה, זה פסוק בתהילים. כאן המוזיקה של תהילים עובדת קשה. אגב, למה אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא? מה הם עושים בדיוק? למה אין להם מנוחה? אז רש"י אומר, כי הם הולכים מישיבה לישיבה וממדרש למדרש. הזכרנו את זה פעם בשיעור. הולכים מישיבה לישיבה וממדרש למדרש. עובדים קשה. בסדר, יכול להיות. ראיתי אנשים שעובדים יותר קשה. זה לא, נניח כן עובדים קשה, אבל אתם יודעים מה, גם אם תלמידי חכמים עובדים מאוד קשה. אם הייתי צריך להגדיר מאפייני תלמיד חכם, לא הייתי מגדיר את הנושא של העבודה הקשה כנושא מספר אחד. זו הנקודה, זה מה שכתוב בילכו מחיל אל חיל. מישהו פעם שאל אותי, מה זה מישיבה לישיבה או ממדרש למדרש? האם מישיבה לישיבה זה מישיבה לישיבה או from meeting to meeting? מה זה מישיבה לישיבה? אתה יודע, תלוי איזה תלמיד חכם זה. אבל מה זה מישיבה לישיבה? אבל באמת, זה לא מספיק. רב ניסים גאון לומד אחרת לגמרי. הוא אומר, תלמידי חכמים אין להם מנוחה, ואגב, לפי זה, הסיבה שתלמידי חכמים אין להם מנוחה, והיהודים, הפשוטים, עם ישראל, שזוכה ומקבל פני שכינה, פשוט הקשר הוא ששניהם למדו באותו פסוק. זה למד את הפסוק, כמו שאמרנו, במנגינת שיר נחת, וזה במנגינת שיר לכת. אני עוד לא מבין איך כל אחד הגיע לפסוק כך. ולנו יש קושי קבוע, כשאנחנו מגיעים לאגדתא כזאת, בעיקר בסיום מסכת, אז כבר מחכים לסעודה, אז רצים הלאה. ואני יודעתי, כל אחד למד אחרת את הפרק בתהילים, מיד נגיע לזה. כל אחד ביקש להבין פשט אמיתי אמיתי בפסוקים. זה לא דרשות. עוד רגע נגיע. רב ניסים גאון דורש אחרת לגמרי. הוא מופיע פה בצד, אני לא אקרא אותו מבפנים, אני אומר אותו על פה בלשוני. זה כבר תוספת בדבריו. רב ניסים גאון אומר שתי הדרשות מחוברות. תלמידי חכמים אין להם מנוחה כי הם הולכים מבית הכנסת לבית המדרש. לא כי הם הולכים מישיבה לישיבה או ממדרש למדרש, כי הם עובדים קשה. אותו הדבר שעושה לי היהודי מהסיפור הקודם את הנחת, בעצם זה שאני יוצא מבית הכנסת לבית המדרש לשעה, לתלמיד חכם שעליו מדובר פה, זה מה שעושה לו את חוסר המנוחה התמידית בחיים. ילכו, הם לעולם לא עומדים, הם כל הזמן הולכים, הולכים, הולכים. הם בלחץ, הם במתח. לא כי הם עובדים קשה. כי הם עובדים בשתי עבודות סותרות. סותרות לכאורה. לנוהג שבעולם, שהעולם מחלק את כל אנשי החוכמה, גם את תלמידי החכמים, לתלמידי חכמים של בית מדרש ולתלמידי חכמים של בית כנסת. תלמידי החכמים של בית המדרש זה אלה היושבים בישיבה בפנים, ולפעמים לא רק שהם מנותקים, אלא לפעמים אפילו מהדרים במצוות ההתנתקות, ונוצרים להם קודים משלהם, ביטויים משלהם. לאט לאט לפעמים אתה אפילו לא מבין כבר את המילים. לפעמים אתה לא משוכנע שהוא מבין את המילים. זה נוצר איזה קוד בית מדרשי. בתוך האוהל. לא במחנה. שם מדברים אוהלית. זה מין מושג. יש בזה חשיבות. יש בזה סיכון עצום. כי זה יכול להיות לפעמים עטוף בהמון המון 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 אידאה, ובאמת, וזה יכול להיות פשוט בריחה אדירה מההתחככות עם בית הכנסת בגודל טבעי. זה יכול להיות דבר גדול, זה יכול להיות מאוד מסוכן, כי זה מסוכן שבעתיים, כי אתה אידיאולוגית כל הזמן מדבר על כלל ישראל. רק לא ראית בזמן האחרון אף פעם כלל ישראל זז, אבל אתה מדבר על זה. מה שכלל ישראל לא מבין, כי איך הוא יבין את הנקודה הפנימית של כלל ישראל, כלל ישראל? איך היו אומרים היהודים, מה הרמב״ם מבין ברמב״ם? זה הפשט שלי ברמב״ם. זה לא... יש דבר כזה. הוא דבר מאוד מסוכן. יש תלמידי חכמים של בית הכנסת. זה היהודים שנמצאים בבית הכנסת. וכשאלו נפגשים עם אלו, יכולה להתנהל ביניהם פחות או יותר שיחה מעין, משהו כזה שמסתכל מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. איך זה אצלכם שם עם אוספי הגימטריות והדיבורים? זה נחמד, נו, זה בטח ככה. בכסף. והאמת היא שזה זקוק לזה וזה זקוק לזה. תלמיד החכם של בית הכנסת צריך את התלמיד חכם של בית המדרש. התלמיד חכם של בית המדרש לא יודע עד כמה, אבל כל כוחו הוא מכוחו של בית הכנסת. ובאה הגמרא ואומרת, תלמידי חכמים אמיתיים הם אלו שלא מבינים את החלוקה שדיברנו עליה עד עכשיו. כי הם אלו שחיים כל הזמן בשיא העומק של בית המדרש, וכל רגע שהם בבית המדרש הם כמהים לבית הכנסת, וכל רגע שהם בבית הכנסת הם נחשפים חזרה לבית המדרש. והם אף פעם לא נמצאים במנוחה. הם מתוסכלים תמידית. הם גם בבית המדרש וגם בבית הכנסת. כשהם ייפגשו עם בית הכנסת הם לא יגידו מילים שטחיות, הם יעבירו עומק. אבל עומק של בית כנסת. כי אין לך דבר עמוק יותר, באמת, מזכות הרבים מסייעתם. מכלל ישראל כפשוטו, לא במילים באוויר. אני צריך להתרגל לזה. כמו שארץ ישראל זה לא מילים באוויר. למרות שאולי הרבה הרבה מאות שנים בגלות, ארץ ישראל מבחינתנו הייתה איזו ספירה קבלית. איך הוא שאל אותו התלמיד, את רב נחמן, לאיזה ספירה אתה מתכוון רבי כשאתה אומר ארץ ישראל? אמרו לו, אני לא מתכוון לספירות, אני מתכוון לגגות בטבריה. צריך להתרגל לזה. גם כלל ישראל זה לפעמים ספירה בקבלה. צריך להתרגל שכלל ישראל זה אני, ואתה, ואת, ואנחנו. ותלמידי חכמים אין להם מנוחה מפני שהם יודעים, צריכים לדעת, כל הזמן ללכת מבית הכנסת לבית המדרש ומבית המדרש לבית הכנסת. עליהם נאמר ילכו מי חיל אל חיל יראה אלוקים בציון. אני חושב שיותר מכל מה שאני אסביר יעשה את זה דוד המלך עצמו כשנראה את הפרק שלו בתהילים. שם מופיע הפסוק הזה. הפסוק הזה מופיע בפרק פי ד' בתהילים לפנינו במקור האחרון במקור 14. זה הפרק של נחשפה וגם קלטה נפשי. מדבר פה אדם שנמצא מחוץ לחצרות השם, מחוץ לבית המדרש, אבל יש לו כיסופים להגיע לשם. והוא אומר, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. גם ציפור מצאה בית, ודרור כן לה, אשר שתה אפרוחיה את מזבחותיה, את מזבחותיך, השם צבאות מלכי ואלוהי. אז תקשיבו למילים שלו. אשרי יושבי ביתך. על מי הוא מדבר? על אלה שיושבים בפנים. כמה טוב שם למי שיושבים בפנים, אשרי יושבי ביתך, עוד יעללו חסה להם, כל החיים חיים באווירה של עוד. עוד, עוד יהללוך, הם לא מפסיקים, הם כל הזמן מחוברים לעומק הזה, אין להם הפרעות. אשרי אדם עוז לו בח, את העוז הם מקבלים כל הזמן בח, מסילות בלבבם. בח, אומרים חז"ל, אגב, זה 22, זה כבית האותיות של א' ב', הם כל הזמן מחוברים לא' ב'. נגילה ונשמחה בח, אבל אז מופיע הפסוק הבא. אלה יושבי ביתך, תענוג, אבל יש גם עוד. פסוק זין, עוברי בעמק הבכה, שמעתם עליהם יושבי ביתך? יושבי ביתך, אתם יושבים בפנים, אתם יודעים שיש בחוץ הרבה כאלה שעוברים בעמק הבכה? הם נמצאים בחוץ, בעמק הבכה, וגם הם רוצים להתחבר. ולהם יש מעיין ישיתוהו. דברים הפרשנים, הם לא יושבים בתוך הבית, אבל יש מעיינות בדרך, והם שותים מהמעיין. הם שותים מהמקור. הם כל הזמן יוצאים מבית הכנסת, נכנסים לבית המדרש, שותים מהמקור, מהמעיין, גם ברכות יעתה מורה. גם הם מקבלים את ההוראה משם. אז על מי דובר בשלושת הפסוקים האחרונים? הפסוקים הראשונים דיברו על יושבי ביתך. הפסוק האחרון מדבר על מי? על עוברי בעמק הבכה. עכשיו מופיע הפסוק האחרון, זה הפלא ופלא. ילכו מי חיל אל חיל, יראה אלוהים בציון. מי? בא המורה הראשון ואומר, עוברי בעמק הבכה. הם ילכו מי חיל אל חיל, כשהם ניגשים למעיין לשתות 5 דקות מבית המדרש, הם זוכים ומקבלים פני שכינה, טוב להם. בא רבי חייא בר אשי בשם רב ואומר, לא, הילכו מי חיל אל חיל חוזר 2 פסוקים אחורה. היושבי ביתך, העוד יעללוך הסלע, ילכו מי חיל אל חיל, המגמה שלי שהם ידעו ללכת מבית המדרש ולצאת לבית הכנסת ולחזור מבית הכנסת ולחזור לבית המדרש ולצאת מבית הכנסת וללכת אל בית המדרש. רב לוי אמר, ילכו מי חיל אל חיל, זוכה ומקבל אל עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתוהו, גם ברכות יעתה מורה, כיף להם, זוכה ומקבל פני שכינה. רב חייא בר אשי אמר, רב, לא, לא. ילכו במובן של הליכה המתמדת, הם כל הזמן הולכים מבית הכנסת לבית המדרש ומבית המדרש לבית הכנסת. אני אומר את זה מפני שלעניות דעתי, אני לא בטוח, מסיבות מובנות מאוד שלא זה המקום להאריך בהן, אפשר לעסוק בזה הרבה זמן. אני לא בטוח שבתוך העשיות הגדולות 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 שלנו בכלל ישראל בעשרות השנים האחרונות, 60, 50, 40 השנים האחרונות, אולי יותר, למדנו מספיק את הקורס של איך, למדנו בבית המדרש, של איך הולכים מבית המדרש לבית הכנסת ומבית הכנסת לבית המדרש. עסקנו הרבה בהבנה של דברים גדולים ובעשיות גדולות שלא תמיד חייבו חיכוך עם בית הכנסת עצמו. עם המקום שנקרא בית כנסת, וזה שמו מפני שכל העניין הוא שכולם מתכנסים בו. ההבדל בין כנסת לבית מדרש הוא כל כך פשוט. לבית מדרש רק מי שתוכו כברו. בבית כנסת, כל הרעיון של בית כנסת הוא שאם יש מישהו שלא נכנס לתוכו, זה פשטה של בית כנסת. כולם צריכים להיות שם. והשאלה היא אם דוברי הבית מדרשית למדו את שתי השפות וידעו שהן שפה אחת בעומק שלהם. ולמדו להעביר את בית המדרש לבית הכנסת ואת בית הכנסת לבית המדרש. משה רבינו יורד למחרת יום הכיפורים אל עם ישראל. עם ישראל שלפני חודשיים בחטא העגל התנתק מבית המדרש. זה משה האיש. נציג יקוב הדין את ההר, לא ידענו מה היה לו. אנחנו עושים פה חגיגות של התפרקות. חז"ל כועסים מאוד על אותם אינשי טיפשאי שקוראים לבית הכנסת בית העם. כי הם אומרים, אם הבית הזה נקרא על שם ההתכנסות, כי כולם מכונסים בו, אז בואו נעשה את זה באמת מקום של חפלות, של התכנסות, מחולות, חינגות. חינגות זה התרגום של אונקלוס למה שקרה בעגל. וירא משה את העגל ומחולות, וחזה משה את עגלה וחינגי. חטא העגל היה להפוך את בית הכנסת לבית העם. זה קורה כי נוצר נתק מוחלט מבית המדרש. משה רבינו מבין שהדבר הראשון הוא לחזור, לתת מכה חזקה, והדבר השני הוא לחזור ולחבר את בית המדרש ואת בית הכנסת. ואז דבר ראשון שהוא עושה זה כינוס ענק. הוא מלמד את השבת והמשכן לכל עם ישראל. הוא יושב לשפוט את העם, הקטון והגדול. רק אחרי שיתרו מציע לו הצעות, הוא עוסק רק בדברים הגדולים. אבל בשלב הזה הוא עוד לא בית דין גדול לערעורים. הוא עוסק בכל דבר קטן וגדול. אבל באותו יום משה רבינו גם מקים ישיבה מחוץ למחנה. ושם מוקמת ישיבה, ובישיבה הזאת גדל נער. והנער הזה לא מש מתוך האוהל. זה בסדר, כי צריך להתמלא בבית המדרש. אבל כאן מתחיל הכל, וזה העיקר. גם יהושע מהאוהל, וגם העם מהמחנה, רואים את אותה תמונה. הרבי, כל הזמן הולך מהאוהל אל המחנה ומהמחנה אל האוהל. יהושע לא מש, אבל הוא גדל אצל רבי שמלמד אותו איך הולכים מהאוהל למחנה והמחנה אל האוהל. כולם מביטים אל משה. אנשי המחנה מביטים אל משה ורואים איך הוא הולך לבית המדרש. כשהוא נכנס לבית המדרש, מגיע הענן, סוגר את הדלתות, ושם בפנים זה בית מדרש. זה אשרי יושבי ביתך, עוד, עוד, עוד יעלנו חסר. יהושע, שמשה יוצא, רואה דרך השביל של העמוד הזה, את משה הולך אל המחנה. 6 חודשים פחות 10 ימים הוא לא עוזר למשה בעם. ו6 חודשים פחות 10 ימים העם לומד איך יוצאים מבית הכנסת לבית המדרש ומבית המדרש לבית הכנסת. כל אחד רואה את זה אחרת. יהושע רואה את זה משם, העם רואה את זה מכאן, ואלה שתי ראיות, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. אבל שתי הראיות האלה הן של אותה הנהגה שיודעת לחבר את בית הכנסת לבית המדרש. שההנהגה לא יודעת לעשות את שניהם, יכול להיווצר מחדש חלילה מצב של זה משה האיש לא ידענו מה היה לו. מי שרוצה לחנך את יהושע להיות המנהיג הבא, צריך ללמד אותו את הקורס של תלמידי חכמים אין להם מנוחה, שנאמר ילכו מחיל אל חיל. ממחרת יום הכיפורים, שכל עם ישראל יוצא מבית המדרש והוא רחום יחפר עוון לבית הכנסת. הוא עובר כל שנה את הקורס. ללכת מבית המדרש אל בית הכנסת ומבית הכנסת אל בית המדרש. אולי אין יותר מתאים מדוד המלך של תהילים שילמד אותנו את השיעור. אם היה מי שלא הייתה לו מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, בגלל שכל הזמן הוא היה בבית הכנסת ובבית המדרש יותר מדוד, זה דוד שקם כל חצות לילה כדי להגיד את תהילים, ובבוקר מטהר אישה לבעלה ושפיר ושירייה, ואחר כך יוצא למלחמה ומארגן את המחנה וחוזר אל הלילה. חז"ל אומרים שדוד המלך לא היה ישן יותר משישים נשמים, 60 נשימות. יש כל מיני דיונים למה, איך, לעניות דעתי ההבנה היא שהוא פשוט אף פעם לא נרדם, כי הוא כל הזמן היה בין בית הכנסת לבית המדרש, הוא לא הצליח לרדת. הוא היה כל הזמן בשני המקומות. הוא היה פונה אל מפיבושת והיה אומר לו, מפיבושת רבי, יפה דנתי, יפה זיתיתי, יפה חייבתי, שהוא היה מלך. הוא היה מלך והוא היה תלמיד בשיעור א'. הוא היה תלמיד בשיעור א', הוא היה מלך. הוא הסתובב, וכשהיה צריך לבטא את החלומות שלו, הוא היה אומר, נחטפה וגם קלטה נפשי לחסרות השם. שמישהו ייקח ממני את כל ההרמון הזה, אני רוצה להיכנס לבית המדרש. אבל אז הוא היה אומר, שרי יושבי ביתך, אבל יש גם עוברי בעמק הבכה, וילכו מחיל אל חיל. ואולי גם באותה מידה מתאים, המסורת אומרת שרשי הוא נכדו, 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 נכדו של דוד המלך. אולי מתאים דווקא לרשי להתעקש על מחורת יום הכיפורים. אם היה רבי, היה גם רבי של בית הכנסת וגם רבי של בית המדרש. בספרים, זה קודם כל רשי. מה זה חומש בלי רשי? ומה זה למדנות בלי רשי? יש דוגמה למי שכל חייו הלך מבית הכנסת לבית המדרש. איזה בית כנסת? מהגן. לבית המדרש למעלה למעלה. ובאותן מילים דיבר גם אל בית הכנסת וגם אל בית המדרש. נחשפה וגם קלטה הזו. ומי שהתעקש להגיד לנו שממחורת יום הכיפורים לא אכפת לי איך זה נכנס ל-12 שעות. קראו כל הדברים יחד. הקהיל משה את העם. אמר להם, אנחנו כולנו ביחד. ושלח משה את יהושע אל האוהל כדי שיראה משם איך הרבי של בית הכנסת ובית המדרש הולך מהתם להכה ומהכה להתם. ערב טוב.